דף חף ג' עמוד ב' 5 שורות מלמטה. אולי בתור הקדמה, כדי שהדברים יהיו בהירים, כל הבסיס שלנו למושג של יולדת, שעל סמך זה אנחנו נותנים דין של תומעת לידה ומחייבים בקורבן, ועל סמך מה שנאמר בפסוק אישה כי תזריע וילדה זכר. אז בלידה חידשה התורה שיש מושג שנקרא תומעת לידה. לא נוגע עכשיו מבחינתנו יש לדם אין לדם. היפותטית גם בלידה לבשה, למנדה אמר שיש לידה לבשה, אישה שילדה זכר יתמעה למשך 7 ימים, אישה שילדה נקבה יתמעה למשך 14 יום. הדיון שעומד בפנינו מה מוגדר כבלד, זה לא נוגע אם הוא חי או מת בזמן הלידה. כי אם עבר 40 יום, שזה זמן יצירת הולד, ואישה הפילה, יש לדין של תורת יולדת. ויש לדין שאם אני יודע את העובר, אז אם זה זכר, זה דין זכר, נקבה, נקבה, ואם לא, אני נותן עליו חומרי זכר ונקבה. 14 ימי תומה ו33, פחות אותם 7 ימים של ימי טהרה.
איך הם ידעו פעם, בלי מכשירים, בלי אנטרנט שיש
למי? פלא לשמוע שהם ידעו. נראה. מחר בעזרת השם.
מדובר פה על חתיכה כזאת.
לא כתוב עכשיו. עכשיו אנחנו דנים מה קורה לגבי המפלת. אבל אם היא הפילה דבר כזה שלא בר קיימה, דבר כזה שגם באישה אחרת, לא בגלל שכאן קרה לי איזה תקלה בזמן ההיריון, אלא גם במקרה של הריון תקין, זה לא דבר שיכול לחיות, אז אנחנו באים ואומרים שאין לו הגדרה של לידה, ולכן האימא לא תאונה להביא קורבנות יולדת. באה עכשיו הגמרא ואומרת, אמר רבה ושתו נקוב. מה קורה אם יש בפנינו עובר שיש לו ושת, והוושת יש לו נקב בוושת? בהגדרה דינית הוא טרפה, ובכל זאת אמו טמאה, יש לה דין של יולדת. ולמה? כי סובר המנדה אמר הזה דהיינו רבה, טרפה חיה. אז מכיוון שטרפה חיה, אז גם שהוא טרפה הוא דבר שהוא נקרא חי, וחי לעמימה יש דין של יולדת. ושתו אטום אמו תאורה, אבל ושת אטום זה דבר שלא יכול לחיות, ולכן זה לא בר קיימה, לא בר קיימה, אז האמא היא לא יולדת. נכון שנצטרך לבדוק את זה בהתאם לזמן, כי היום אישה שיולדת ילד שיש לו ושת אטום, אז מנתחים אותו מיד סמוך ללידה, והוא יכול לחיות והוא חי, ויש דברים כאלה. אבל בזמן הגמרא, בהגדרה, מקרה של ושת אני מדבר באדם, כי לעומת זה בבהמה, כשאנחנו מדברים על מושג של טרפה בבהמה, זה לא נמדד לפי אמצעים טכנולוגיים, אלא זה הלכה למשה מסיני, מה שנוגדר כטרפה, ולכן אותם 18 טרפות שיש לנו בהלכה למשה מסיני, בכל מצב זה אוסר את הבהמה, גם אם הבהמה הזאת כן יכולה לחיות בעקבות השתנות הזמן. תנו רבנן, המפלת גוף אטום, מה קורה אם האמא הפילה גוף סתום? אין אמו טמאה לידה, זה דבר שלא נקרא ולד, ולכן האמא לא נחשבת יולדת. ואיזה גוף אטום? שואלת הגמרא. רבי אומר, כדי שינטל מן החי וימות. אם במקרה של חי היה נחתך אותו דבר והוא היה מת, זה ההגדרה של אטום, של חסר. וכמה ינטל מן החי וימות? שואלת הגמרא. עונה הגמרא, רבי זכאי אומר, עד הרכובה. זאת אומרת, אם נחתכו הרגליים עד הברך, דיברנו כבר שיש לנו את החלק של השוק והירך. החלק של הרכובה זה בין השוק לירך, מה שנקרא העצם הברך. אם זה נחתך עד עצם הברך ולמעלה, כמבואר פה ברש"י ותוספות, אבל אני סובר שטרפה לפי השיטה הזאת אינה חיה, כפי שמיד יבואר בגמרא, ולכן זה נכנס להגדרה כדי שינטל מן החי וימות. אז האמא לא תהיה טמאה טומאת לידה. לא, שכשהעובר הזה נוצר בלי החלק הזה,
ואז הוא ימות,
ואז אנחנו באים ואומרים שהוא לא ולד, והאימא שלו לא נקראת יולדת. רבי ינאי אומר עד לנקבה, רבי ינאי חולק וסובר טרפה חיה, ולכן עד הרכובה ולמעלה, על אף שזה טרפה, זה נקרא ולד, ולכן האימא מטמאה טומאת לידה. אבל אם נחתך עד לנקבה כולל הנקבים, אז אני סובר, כפי שמיד יבואר כדעת רבי אלעזר, ולכן אני נותן לו הגדרה כדי שינטל מן החי וימות, הוא לא ולד, האמא לא מטמאה טומאת לידה. רבי יוחנן אומר משום רבי יוסי בן יהושע עד מקום טיבורו. הוא מבאר את הגמרא, מה ההבדל בין רבי זכאי לרבי ינאי איקה בניי, ומהי נקודת המחלוקת? האם טרפה חיה? מר סבר, רבי ינאי סובר טרפה חיה, ולכן עד הרכובה ולמעלה זה עדיין לא סיבה לבוא ולומר שהבלד הזה הוא לא חי, על אף שהוא טרפה, ולכן האמא היא יולדת. אז יש לדין של תומת לידה. יכול להיות שהוא מת. כי גם לגבי לידה, גם אם האישה מפילה אחרי 41 יום, היא צריכה להביא קורבנות יולדת והיא טמאה כדין יולדת.
אם אחרי 41 יום,
אחרי 40
יום, והוא לא חי או לא מת, לא משנה,
לא מעניין, כי בדוגמתו במקום אחר, בהיריון תקין, הוא יכול לחיות.
למה יש לספר בחר 41 יום? הרי ממה נפשך, אם הוא מת,
זה התשובה. כיוון שהתורה באה ואומרת הגדרה, אישה כי תזריע וילדה זכר, ואחרי זה התורה מיד אומרת, הוא ביום השמיני ימול. אז אנחנו לומדים מזה בעמוד ב', שבכל מקום כזה שהוא בן ברית, זאת אומרת, בפוטנציאל כמו הוא יכול להגיע לידי בן ברית, הוא מוגדר לנו כלידה. דבר כזה שבשום מצב בעולם לא יכול להגיע למצב של בן ברית, הוא לא מוגדר כלידה. גם אם הוא יצא חי. אנחנו כבר נדבר על זה. לרבי ינאי, אומרת הגמרא, בין רבי זכאי לרבי ינאי כבנאי הוא טרפה חיה. מר סבר, בא רבי ינאי ואומר טרפה חיה, ולכן הגדרה אצלי זה עד לנקביו. ומר סבר, רבי זכאי, טרפה אינה חיה, אז עד הארכובה זה כבר טרפה שאינה חיה, ולכן הוא לא ולד, אז האמא לא תמת לידה. בין רבי ינאי לרבי יוחנן איקה בניי הוא דרבי לזר, זאת אומרת לפי שניהם טרפה חיה, רק דאמר רבי לזר ניטל ירך וחלל שלה, זה הגדרה של נבלה. זאת אומרת, מה קורה בבהמה? גמרא בחולין, מה שקראנו בוקה דאטמה. בוקה דאטמה זה העצם שמחברת למעלה את הירך, קרוב מאוד לזנב, חלק העליון שבבהמה, זה נקרא בוקה דאטמה. במקרה שנחתך עד הבוקה דאטמה, אבל אין פה חלל, יש בשר, זה לא מוגדר לנו כרגע כנבלה. אבל ברגע שהירך, דהיינו עד הבוקה דאטמה נחתך, ולא נשאר שם בשר, אלא אני רואה חור, יש שם חלל, זה מה שנקרא בגמרא רבוצה. בזמן שהיא רבוצה, חללה ניכר, אז אנחנו מגדירים אותו כנבלה. אבי אומר, שבמידה כזאת, גם אם הוא נולד והוא חי, יש לו דין נבלה, אתה לא יכול לשחוט אותו, כי הוא אסור באכילה. אם אתה תיגע בו, הוא מתמא כנבלה, אפילו שיש בו רוח חיים. ולכן, כיוון שסובר כמו רבי לזר, אז אם ניטל ירך וחלל שלה, הגדרה זה נבלה. ממילא, האמא לא ילדה פה ולד, אז היא פטורה מתאומת לידה. אבל חולק על זה רבי יוחנן משום רבי יוסי בן יהושע, והוא לא סובר כדעת רבי לזר, והוא לא רואה פה נבלה. אז מתי זה יקרה בהגדרה, כדי שינטל מן החי וימות עד מקום טיבורו? אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, מחלוקת וכל הדיון שלנו, מה זה ההגדרה כדי שינטל מן החי וימות, זה מלמטה למעלה, מהרגל כלפי מעלה, כשנולד חסר מהחלק התחתון לכיוון העליון. אבל מלמעלה למטה, אם הוא חסר בגולגולת, אפילו כל דעות תאורה, גם אם הוא חסר משהו, זה לא נקרא חי, ולכן האמא לא ילדה ולד, אין עליה תומת לידה. וכן אמר רב גידלה, אמר רבי יוחנן המפלת, עד שגולגלתו אטומה, אטומה וחסרה, במה? במשהו, אמו תאורה, אין פה דין של ולד. אמר רב גידלה, אמר רבי יוחנן, הפלת כמין אפקת הדדיקולה, ועל הכל אנחנו אומרים בראש, לא עלינו ולא עליכם, ולא על כל עם ישראל. אבל אם נולד כזה דבר, שבעצם הוא דומה לדקל, דקל הוא שלם מלמטה ומוציא, פורס את אותם יציאות, את אותם ענפים כלפי מעלה, גם לא עלינו, אותו ילד שנולד כרגע כשידיו ורגליו על כתפו והחלק התחתון שלו בלא צורה, אמו טהורה, בכזה מקרה הוא לא נקרא ולד, ולכן האמא לא טמאה טומאת לידה. איתמר, וכך נשנו הדברים בישיבה, המפלת מי שפניו מוסמוסים, דהיינו פניו מחוקים במקצה, דהיינו מאוחים. רבי יוחנן אמר אמו טמאה, זה נקרא ולד, ויש פה תורת יולדת. ריש לקיש אמר אמו טהורה, אין פה ולד. שואל איתי ורבי יוחנן לריש לקיש, המפלת היא יד חתוכה ורגל חתוכה, הנאמר בברייתא, אם אישה הפילה דבר שכרגע הוא נימוח, מה שנשאר לי זה רק חיתוך של יד או חיתוך של רגל, הדין עם מות מהלידה, והם חוששים שמה מגוף אטום בתא, כי רוב פעמים של הריון זה לא בגוף אטום. ואם איתה, אומר לו רבי יוחנן הרשת הקישאים, כי דבריך שיש גם מצב של פניו מופמסים שאימו טהורה, ליטני הברייתא התחלצה לומר המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה אימו טמאה לידה, והם חוששים שמה מגוף אטום או ממי שפניו מופמסים, כי גם זה הרי מצב שלשיטתך זה לא ולד והאימא טהורה. הגמרא לא מספרת מה ריש לקיש משיב, הגמרא מביאה נוסח נוסף. אמר אף פאפי, או לפי גרסת התוספות אמר אף פאפה, כי תוספות אומר איך אנחנו מקיימים את הגרסה, כי בגרסה פה כתוב אמר אף פאפי בפניו מוסמסים כל העלמה לא פליגית את מאה, זה ודאי נחשב יולדת. אי רבי יוחנן שאל את ריש לקיש, אומר תוספות על שיהיה לך ברור, ועדק אמר הייתי ורבי יוחנן ריש לקיש לא היו דברים מעולם, ומצאנו כדוגמתו מביא תוספות בגמרא בחולין. כי פליגי בפניו פתוחות, איפה המחלוקת? כשיש לו פנים מחוקות, אין פנים. ואיפכה איתמר, וזה נשנה בדיוק הפוך. רבי יוחנן אמר אימו טהורה, וריש לקיש אמר אימו טמאה. רבי יוחנן אומר זה לא לידה, ריש לקיש אומר זו לידה והאימא טמאה. ולא תווה ריש לקיש לרבי יוחנן מאה, אז למה ריש לקיש לא שואל על רבי יוחנן מהברייתא שקודם הבאנו, המפלת את אותו יד חתוכה, רגל חתוכה, אימות מהלידה, והם חוששים שמה מגוף אטום בתא, והיה צריך לומר, וגם לא חוששים שמה מגוף תוח, בפניו פתוחות. והתשובה היא משום דשני לי, כי רבי יוחנן יענה לריש לקיש, היינו גוף אטום, היינו מי שפניו פתוחות. מה זה גוף אטום? גוף חפר. פניו פתוחות זה כבר נקרא חפר, זה לא מאוך, זה חפר. ולכן ברור שזה נכלל בהגדרה של גוף אטום. מספרת הגמרא, בני רבחיה, נפוך לקריאתה, הגמרא כמה פעמים הביאה את אותו נוסח, בני רבחיה שהם יהודה וחזקיה יצאו לראות את הנכפים שלהם בקריות. עתו לקמי דאבוהם, כשהם חזרו באו לפני רבחיה, אמר להם כלום בא מעשה לידכם, היה לכם בדרך איזה אירוע הלכתי? אמרו לו פנים פתוחות בא לידינו, בא כזה מקרה של אישה שילדה פנים פתוחות, ושאלו אותנו מה הדין שלה ותימנוע, ואמרנו שהיא טמאה טומאת לידה. אמר להם צאו ותארו מה שטימאתם, תחזרו ותאמרו לה שהיא טהורה. ולמה? כי מהי דעתייך? מה אתם בעצם סברתם בפסיקה שלכם? הרי אתם יודעים זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, רק הבנתם שאתם עושים לחומרה, כי ככה היא תהיה רק דין של לידה שבעה ימים, ועכשיו שפנה פתוחות ואיני יודע אם זה זכר או נקבה, אז נותנים עליו חומרי נקבה ויהיה עליו 14 ימי טומאה. אבל זה חומרה דעת ילידי כולה. למה? דקייסטו לימי תואר, כי בגללכם עכשיו מעבר ל-14 יום יש 66 ימי תארה, ולמעשה יכול להיות שהיא נידה, אז החומרה שלכם זה בעצם מביא לידי תקלה, לכן לכו ותחזרו בכם. איתמר, שוב היה לנו דיון, המפלת בריאה שיש לה שני גבים או שני שדראות. אמר רב, באישה אינו ולד ולכן היא לא תהיה טומאת לידה, בבהמה אסור באכילה. ואם כזה מקרה יקרה בבהמה, אז אנחנו באים ואומרים שאסור באכילה. בבהמה אסור באכילה. אומרת על זה הגמרא, שמואל אמר, וכשאני אומר בבהמה אסור באכילה, פירושו של דבר שגם בתורת בן פקועה. זאת אומרת, לא רק אם הוא יצא לאוויר העולם שאני מגדיר אותו כנבלה כמבואר ברש"י, אלא גם אם אני שחטתי את האמא וזה נמצא עכשיו עובר בתוך אמו, אני נותן לו דין של בן תקועה, ובכל זאת אני עושה אותו באכילה, כי אני רואה פה נבלה. שמואל אמר באישה ולד, באישה זה נחשב ולד, בבהמה מותר באכילה. במצב של בן תקועה, כפי שמיד נבהר, רק בתור בן תקועה, שחטתי את האמא, והוא נמצא בתוך האמא, הוא נכלל בתוך המושג, כל בבהמה תאכלו. וזה נכלל בכל מה שנמצא בבהמה, אבל בחוץ ודאי שהוא יהיה אסור. רש"י רק מדגיש, ובלבד שיהיו לו פרסות או פרסה, כפי שמבואר בגמרא בחולין, והזכרנו את זה לאל. ומייקה מפליגי, מסבירה הגמרא מה יסוד המחלוקת של רב ושמואל. בדרב חנין ברבא, דאמר רב חנין ברבא, השסועה. יש לנו בתורה, בספר דברים, התורה אומרת, אך את זה לא תאכלו, ממעלה הגרה וממסריסי הפרסה, השסועה. את הגמל ואת הארנבת וגומר. זאת אומרת, כשאני מסתכל סתם בפשט הפסוק, הפסוק אומר אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה השסועה, ומתייחס לפרסה. למעשה הביאור של הדברים והשסועה פה זה לפי חז"ל מום העומד בפני עצמו. ומה זה השסועה? בריאה שיש לה שני גבים או שני שדרות, והבהמה שעליה גזירת הכתוב לא תאכלו. ופה נקודת המחלוקת. רב אמר בריאה באלמא ליתא, אין דבר כזה שיוולד לנו עכשיו בהמה שהיא בעלת שני גבים או שני שדרות. אז מה אומרת התורה השסועה? מה התורה אומרת את זה לא תאכלו? וכי אגמר רחמנה למשה, על מה הקדוש ברוך הוא ציווה למשה לא תאכלו? במאי מה אגמר? כשהיא בן פקועה. וגם בתור בן פקועה היא אסורה באכילה. זה לא נכלל בתוך כל בבהמה תאכלו. שמואל אמר בריאה באלמאית, כן יכול להיוולד כזה ולד. ולכן וכי אגמר רחמנה למשה מה שהתורה אסרה את זה לא תאכלו, זה באלמא כשיצא לאוויר העולם היא לא ניתנת לשחיטה. אבל במאי מה? שריה. אבל כשזה בן פקועה זה נכלל כל בבהמה תאכלו. שואלת הגמרא, איתי וי רב שימי ברכיה לרעב. שואל שימי ברכיה לסקנו, רב היה הסבא שלו, אבא של אביו. רב חנינה בן אנטוגינוס אומר ברייתא, כל שיש לו שני גבים או שני שדרות פסול לעבודה. הנידון הוא שם לגבי בכור, אבל המסר לקורבן הוא לא ראוי לעלות כקורבן על גבי מזבח ובעל מום. על מדחי המשתמע שלעדיות הוא מותר, כל הבעיה זה למזבח, אז זה קשה, ולכן הקושיה היא לא רק לרב כפי הנוסח פה בסוגריים, אלא וקשה אומר רשי לרב ושמואל, כי גם שמואל אמר שבתור חי זה נכלל בגזרת הכתוב השסועה לא תאכלו. התורה אסרה אותו בשחיטה, ופה משמע שכל האיסור זה רק לגבי מזבח. אמר לי שימיית, רשי מביא פירוש ראשון שהוא אמר לו שימיית בלשון חביבות, כיוון שזה הנכד, אז הנכד הוא קורא לו שימיית על החביבות היתרה שהיה לו על השאלות הטובות שלו. רשי מביא שהוא שמע ששימיית זה בגלל המעלה של רב, שמידת צניעות היה בו ברב שלו היה מרים את עיניו, ולכן הוא מברר מי הוא המדבר. אומר רשי, אבל זה לא נראה, כי אם ככה בכל מקום זה מופיע רק בתור שימיית, הרי לכאורה היה צריך להיות שבכל מקום רב שואל את השואל מי אתה שיזדהק, כי הוא אנשהו לא רואה. רשי מביא בתחילת השורות הרחבות פירוש נוסף, ששימיית זה בגלל שהוא היה חריף והיה לו שאלות כאלה שהיו מלחיצות ודחי כלי, והוא מביא לזה סייעתה ממה שנאמר, רחמנה לי שזווה התורה, דהיינו התפלל לפני השיעור שהקדוש ברוך הוא יציל אותו מכיסופי דרב שימי, מהביזיונות שיכול להיות מהקושיות של שימי, יכול לגמור לו שיעור. אומר רשי, זה לא מתחיל ולא היא דעתם רב שימי בר אשי הזה, ומי היה בעל התפילה רב פאפה, זה לא נוגע לרב ורב שימי, ולכן רשי נשאר בשלו ששימי הזה בלשון חביבות יתרה כלפי נכדו. הנוגע לענייננו, מה עונה לו חזרה? התשובה היא מה שאתה הבאת זה נפלא, אבל ששדרתו עקומה, הברייתא שהבאת לא מדברת בשני שדרות או בשני גבים, שמה באמת ודאי שבתור חי זה לא קיים וזה לא נידון כלפי מזבח, אלא פה מדובר במקרה כזה שיש לו נראה כשני שדרות, דהיינו זה רק עקום, ואז כלפי מזבח זה מום וזה לא עולה, אבל לדיות זה מותר באכילה. אבל בין שני שדרות כולן מלופליגי שחי לא נאכל, כשהוא בן פקועה מחלוקת רב ושמואל. מייטי וישואל את הגמרא לשמואל, יש לנו ברייטה שמדברת על מצב שבתור עובר, בתור בן פקועה הוא מותר באכילה, אבל במצב מסוים הוא נאסר. דהיינו יש בעוברים שהם אסורים, יש מקרה של עובר בבי אמו שהוא מותר, וכשהוא יוצא ממי אמו הוא אסור באכילה. למה? כי זה דבר שלא חי. בין ארבעה לדקה, זמן עיבורה של בהמה דקה זה חמישה חודשים, ופה אם הוא יצא בארבעה הוא לא חי ולכן הוא לא נאכל. בין שמונה לגסה, זמן עיבורה תשעה חודשים, ואם יצא בין שמונה לא נאכל. אם זה היה אבל בין פקועה, שחטתי את האמא, מצאתי אותו ברחם, מותר באכילה. המנו ולמטה, אומרת הברייתא, בין שמונה ולמטה, בין ארבעה ולמטה, אסור, כי יש לו דין של נבלה, גם אם הוא נולד הוא אסור באכילה. יצא מי שיש לו שני גבים ושני שדרות, שהדין שלו שונה להלכה. מבינה הגמרא מה יצא? לאו יצא מכלל עוברים שאפילו במאי אימן אסורים, אלא הוא יהיה דינו שגם במאי אמו הוא יהיה אסור, כמו שרב אומר, דלא כשמואל, ששמואל אומר שבמאי אמה מותרים, והשסועה מה שגזירת הכתוב זה רק בתור חי. עונה הגמרא, רב מתרץ לטעמי ושמואל מתרץ לטעמי, ורשי שלוש שורות מלמטה מסביר למה רב צריך לתרץ לטעמי. לפי רב אין קושיה. אומר רשי, דרב לא צריך לתרוצה אלא משום מגופה. דה לא משתמע שפיר, יש לי פה בעיה בברייתא. דהרי שכשיצאו לאוויר העולם מהירי. וסייפה דקטני יצא משמע דעלה קאי, וכשיצא לאוויר העולם משמע. דה מותר, ואי אפשר לומר כן. לכן הוא בא ומסביר. רב מתרץ לטעמי. בין ארבעה לדקה, בין שמונה לגסה. המנו ולמטה אסור. במה דברים אמורים המנו ולמטה אסור? כשיצא לאוויר העולם. אבל במאימו בתור בן פקועה, קשרי. יצא, מוסיפה הברייתא. יש מקרה שגם בן פקועה יהיה אסור. מי? משיש לו שני גבים ושני שדרות, אפילו במאימו נמי אסור. ככה לומד רב את הברייתא. שמואל מתרץ לטעמי. בא שמואל ואומר פשט בברייתא, בין ארבעה לדקה, או בין שמונה לגסה, המנו ולמטה אסור. המנו ולמטה אסור. במה דברים אמורים? מתי אני אומר המנו ולמטה אסור? בשלו קלו לו חדשיו, שהוא יצא לפני זמנו. אבל קלו לו חדשיו בין חמישה לדקה, בין תשעה לגסה, מותר. יצא מי שיש לו שני גבין ושני שדרות, דאף על גב דקלו לו חודשיו. אם יצא לאוויר העולם, יש לו דין של נפל שלא ראוי לחיות, ולכן אסור. אבל במאימו שמואל לטעמו, וכך הברייתא סוברת שרי, כי זה לא בכלל השסועה בגזרת הכתוב. תני תנא קמי דרב, שנה אותו שונה ברייתות לפני רב. המפלת בריאת גוף שאינו חתוך ובריאת ראש שאינו חתוך, הפילה דבר שלם כמו דף, אין בו חיתוך איברים, או לא עלינו דבר כזה עגול בלי שום סימנים, עיגול. יכול תהיה אמו תמת לידה, ופה נמצא המקור של הדברים. אולי נבוא ונאמר יש פה יולדת. נכון שזה עובר שלא יכול לחיות, אבל כבר דיברנו, גם אם מפילה נפל הרי יש לה תורת יולדת. תלמוד לומר, ולכן את גדרת הכתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר ושמח לי, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. מי שראוי לחיות לברית שמונה הוא זה שנכלל בפסוק שאימו נחשבת יולדת, ויש לדין של קורבנות לידה. יצאו אלה שאינן ראויים לברית שמונה, גם במקום אחר הם לא ראויים להגיע למצב של ברית, ולכן הם לא נכללים בכלל ולד, והאימא אינה יולדת. אמר לרב וסיים בה, מוסיף לו רב ואומר תסיים את הברייתא, הכי. ושני יש לו שני גבין ושני שדראות, גם אין אמו טמאה טומאת לידה. רב ירמיה בר אבא סבר למעבד עובדי קבתי דשמואל. דהיינו במקרה כזה, שיש פה ולד בעל שני גבין או שני שדראות, כמו ששמואל אומר שבתור בן פקוע הוא יהיה מותר, ואמו נחשבת יולדת. אמר לרבונה, מהי דעתיך? מה אתה סובר? לחומרה, אתה נותן להשם את יולדת, כי אומנם זה מחלוקת, אבל אתה מחמיר ואתה דן אותו כספק נקבה, ולכן אתה נותן 14 ימי תומה במקום 7. חומרה דעתי לידי כולה ודקאיבת לדמי תואר, כי מכוח זה היא תנהג ימי טהרה. נו, אז מה לעשות? אז עכשיו אני לא ידון אותו כבלד. אז אולי באמת זה נקבה וזה כן נקרא יולדת ויש פה 14 ימי תומה? אז גם לפסוק הפוך זה בעיה. אומרת הגמרא, אבי דמי הקבתי דרה, ולמה? הרי לפי רב זה בכלל לא לידה, והאמא תהיה טהורה מבחינת יולדת, מקסימום ילדים של נידה, 7, אבל אין פה נידון של יולדת. דקיימלן הלכת כרב באיסורי בן לכולה בן לחומה, וכיוון שזה נידון של איסורים, אז גם במקום שרב מייקל אני פוסק הלכה כמותו, ולכן אין פה בכלל ולד. אמר רב, הרי אמרו אישה יולדת לתשעה ויולדת לשבעה. כידוע, אישה יכולה ללדת לתשעה או לשבעה, אבל אם היא יולדת בן שמונה, אינו חי בזמן הגמרא. גם בימינו אנו, עם כל הטכנולוגיה, מאוד מאוד משתדלים שאישה לא תלד לשמונה. אפילו כלפי ההלכה, כשבאים לדון בצום וכדומה, שוב, כל דבר צריך לשאול מורה הוראה, אבל יש מצב שתבוא לפני מורה הוראה, למשל תשעה באף כזה השנה שהוא לא בזמנו, אז יכול להיות שיגידו לך שלגבי אישה מעוברת בחודש שמיני, אסור לה לצום. ולגבי אישה מעוברת בחודש שביעי מותר לה לצום, כי בחודש שביעי אז היא תלד. בחודש שמיני זה זמן התפתחות הרע וסכנה. אנחנו משתדלים מאוד שלא יהיה מצב כזה, יעדיפו לילד אישה בחודש שביעי ולא בחודש שמיני. הרעה. ולכן אנחנו מאוד משתדלים, גם בימינו אנו. יעדיפו לילד אישה בחודש שביעי ולא להגיע למצב של ספק שמיני. הנוגע לענייננו, אז באישה אנחנו יודעים שיש מצב שיולדת לשבעה ולתשעה, לא לשמונה. לכן בכל מקום יש נידון של יולדת לשבעה ולתשמונה, בין ראשון לאחרון, בין שבעה לראשון, או בין שבעה לאחרון, או בין תשעה לראשון. כשאישה לא שמרה שלושה חודשים בין הזמן הנישואים שלה, בעלה ראשון לבעלה שני, נפלא. אבל בכל אופן, השאלה שעומדת בפנינו, הרי אמרו אישה יולדת לתשעה ויולדת לשבעה, בהמה גסה, אנחנו מדברים על בהמה גסה טהורה, יולדת לתשעה, השאלה, האם גם יש לה מצב של יולדת לשבעה או לא ילדה? האם אצלה גם יש מושג יולדת לשבעה ויחשב דבר הניתר לאכילה בשחיטה, או בן שבעה זה לא חי, ולכן זה מבחינתנו לא ניתן לשחיטה? אמר רב נאמריצה, קטע שמה, למדנו עכשיו בברייתא. המנו ולמטה אסור, בגסה, בן שמונה, המנו ולמטה אסור. מיילה וגסה, לכאורה זה מדבר גם על בהמה גסה. הנה אני רואה שלא נאמר כמו באישה שיש לה בן שבעה, ולא נחשיב את זה כדבר הראוי לחיות. עונה הגמרא, לא, הברייתא עוסקת בדקה. אבל בבהמה גסה יכול להיות שיש בן שבעה, כמו שמצאנו באישה. שואלת הגמרא, היי מי, תסביר לי מה החידוש בברייתא. היא אמרת בשלמה הגסה, אם הברייתא מדברת גם בבהמה גסה, אמנו ולמטה אסורה. אני מבין את החידוש הגדול, סל כדעתך אמינא הועילו באישה חי. הרי ימי עיבורה של אישה כמו בבהמה גסה, אז ממילא הייתי אומר שכמו באישה בן שבעה נחשב כחי. אז אולי גם בבהמה נחשב כחי. אז הייתי אומר בבהמה נעמי חי, כמה שמלן דלא חי, חידוש גדול. אלא, היא אמרת, הדקה התמר פשיטה בטלת הירחם מי כחי, מה היה לי הווה אמינה, שדבר כזה בין שלושה חודשים בבהמה דקה יכול לחיות? אומרת הגמרא, כן, יצטריך. אפשר לקיים את זה על בהמה דקה. פעם כדעתך אמינה, כל בציר דרי ירחי חי. הייתי אומר שכל דבר כזה שעוברים עליו חודשיים הוא חי. אם הזמן העיבור זה תשעה, אז בן שבעה חי. אם זמן העיבור חמישה, אז בן שלושה הוא מוגדר כחי. כמה שמלן שבבהמה דקה לא, אבל בבהמה גסה? איני יודע, השאלה במקומה עומדת. אמר רב יהודה אמר שמואל, המפלת דמות לילית. מה קורה אם אישה הפילה דמות של שד או שידה? אמו טמאה לידה. ולדו, אלא שיש לו כנפיים. וולד, בעלה כנפיים. זאת אומרת ככה, לענייננו כתוב פה שאישה שיולדת המפלת דמות לילית זה דבר כזה שהוא בר חי, וכיוון שהוא לא חי אז אני אומר את מות מהלידה ולדו, אלא שיש לו כנפיים. תניא למיחי אמר רבי יוסי, מעשה בסימוני שם מקום באחת שהפילה דמות לילית, הוא בא למעשה לפני חכמים והוא ולדו, אלא שיש לו כנפיים. המפלת דמות נחש, הורה חנניה בן אחיו של רבי יהושע, אמו טמאה לידה. מה קורה במקרה של מפלת דמות נחש? הורה חנניה בן אחיו של רבי יהושע שאמו טמאה לידה. הלך אבי יוסף וסיפר דברים לפני רבן גמליאל, שככה פסק להלכה חנניה בן אחי רבי יהושע. שלח לו רבן גמליאל לרבי יהושע, הנהג בן אחיך ובוא, תביא את בן אחיך ובוא נברר ההלכה. מאיפה הוא לקח את זה? בהליכתן יצתה קלת חנניה לקראתו, לפני רבי יהושע. אמרה לו רבי, המפלת כמי נחש מהו? אמר לה, אמו טהורה. אמרה לו, והלא בשמך אמרה לי חמותי, דהיינו אשת חנניה, אשתו של האחיינית שלך, של האחיין שלך. אמו טמאה. ואמר לה, שואל אותה רבי יהושע, מאיזה טעם הסביר לך למה אמרתי טמאה? ויינתה לו, הועיל וגלגל אינו עגול כשל אדם, הטעם של רבי יהושע במה שדיברנו בשבת. אז הנחה שגלגל אינו כשל אדם, יש לו דין של אמו טמאה לידה. אומרת הגמרא, מתוך דבריה נזכר רבי יהושע שאת ההלכה שלו וטעמה שלח לו לרבן גמליאל מפי הורה חנניה. אז הוא שלח לרבן גמליאל, מאיפה הוא לקח את ההלכה ממני? בגלל שאני סבור שהטעם הוא בגלל שבמקום שגלגל אינו דומה כשל אדם, אז האמא כן טמאה טומאת לידה, ובדמות נחש גלגל אינו דומה כשל של עגול כשל אדם. אומרת הגמרא, אמר אביי, שמאמינא צורבא מרבנן, תלמיד חכם שמורה הוראה, דאמר מילתא לימה בתמה, שיאמר את הטעם של ההלכה, כי הוא עלול לשכוח אולי את ההלכה, ותחימת קרלי, וכשיפקירו לו את הטעם, מתקרה ויזכר בשמוע שלו, והוא ידע לפסוק הלכה. אומרת המשנה, המפלת שפיר מלא מים. מה קורה באישה שהפילה את השפיר הזה? לא שיליה, אלא שפיר. דהיינו האור שמבחוץ. והיה מלא במים, או מלא בדם, או מלא בגינונים, אינה חוששת לבלד, ולכן אין כאן נידון של יולדת. ואם היה מרוקם, אבל אם השפיר הזה כבר מתחיל להירקם בו ולד, יש את התחלת הריקום של הוולד, תשב לזכר ולנקבה. אם אני לא יודע אם זה זכר או נקבה, אז מספק היא תשב כדין נקבה 14 ימי תומה, ורק כדין זכר לימי טהרה. המפלת סנדל, את הנושא של סנדל עוד נברר בהרחבה, אבל הגמרא תאמר בחפי עמוד ב' שהסנדל זה בעצם תוצאה מכמה עוברים. אז היום יש מושג של דילול עוברים במקום של סכנה, זה המקרה. דהיינו, עובר רוכב על עובר והוא יוצר אותו כסנדל, הוא מועך אותו. עכשיו, המפלת סנדל, למה זה חשוב לנו? כי בעצם באופן נורמל, המפלת סנדל יצא עם זה עוד דבר, עוד עובר, או זכר או נקבה. ואז בעצם ככה, אם יצא איתו נקבה, אין לנו מקום לשאלות. כי הרי בתוך הימי נקבה מונח הזכר. אז האם תהיה 14 ימי תאומה ו-66 ימי תארה, אין פה נידון, כפי שעוד נדבר בגמרא. כל הדיון שעומד לפנינו זה מקרה שיצא איתו זכר. האם אני חושב שהסנדל הזה זה נקבה או לא? ועל זה כתוב, המפלת סנדל או שיליה תשב לזכר ולנקבה. אנחנו חוששים ונותנים חומרות של זכר ונקבה, כי אולי הסנדל זה נקבה, ולכן גם אם יצא איתו זכר, אני לא נותן רק 7 ימי תאומה, אלא 14 ימי תאומה כמו בנקבה, ואתן רק 26 נוספים של ימי תואר כדין זכר ל-33. שואלת הגמרא, תראה, בשלם הדם ומים, אתה אומר המפלת שפיר מלא מים, מלא דם, אני מבין, לא כלום הוא, לכן האמא היא לא טמאה טומאת לידה, אלא גינונים, ניחו שם הוולד היה ונימוח, למה אתה לא חושש שהגוונים זה בעצם דבר כזה שנוצר מוולד שנימוח? ועל זה תשובת הגמרא, אמר אביי, כמה יין חי שתתה אמו של זה שנימוח הוא ברא בתוך מאה? הכוונה היא לשון גוזמה, אתה מבין הרי שזה לא בא משתיית יין חי. זאת אומרת, זה מקרה לא שכיח, וכיוון שזה לא שכיח, אנחנו לא חוששים שזה בא מתוך אותו עובר שעכשיו נימוח. רבא אמר, שים לב ללשון המשנה, מלטנן, ואם איתה דיתמח יתמח, מכפר חפר, זה לא היה מגיע שפיר מלא. ברגע שזה מלא, זה הסימן שזה לא היה ולד. רבא דבר רבא אמר, גינונים, יש פה כמה גוונים של צבע בתוך המים האלה. ואם איתה דיתמחו יתמח, ככולה בחד גוונה וקאי, ואם יש לו כמה גוונים ולא גוון אחד, זה הסימן שזה לא המקרה המדובר של ולד. תניא אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי, והייתי מסתכל בעצמות של מתים, וראיתי שהשוטה יין חי, עצמותיו שרופים, העצמות שלו יבשים. צריך לזכור שקובר מתים, קובר מתים דאז, היו קוברים קודם את המת לשנה, היו מחכים שהבשר יתקלה, ואז היו עושים יום ליקוט עצמות. אז קובר מתים זה אחד שמתעסק עם העצמות. לכן הוא אומר, אחד כזה ששוטה יין חי, עצמותיו שרופים, יבשים בלא לחלוחית, מזוג, עצמותיו סוחים, דהיינו שחורים. כראוי, אם זה מזוג נכון, כמות היין והמים, עצמותיו משוחים, דהיינו יפים, חלקים. וכל מי ששתייתו מרובה מאכילתו, עצמותיו שרופים, יבשים. אכילתו מרובה משתייתו, עצמותיו סחים, שחורים, כראוי עצמותיו משוחים. תוספות כבר עומד על זה שכי השתייה כדת אין אונס, אצלנו ביהדות השתייה היא פחות מאכילה. לכן הוא נותן יחס של שליש ושתי שליש. כי לומדים את זה כמו בקורבנות, שיש יותר בשר ופחות שתייה, יותר בשר ואימורים שעולים אגבי מזבח ופחות נפחים. תניא אבא שאול אומר, ויתימה רבי יוחנן, ויש אומרים שאמר את זה רבי יוחנן, קובר מתים הייתי, פעם אחת רצתי אחר צבי ונכנסתי בקולית של מת, קולית אמרנו זה עצם הירך, ורצתי אחריו שלוש פרסאות, פרסה זה 8,000 אמה בממוצע, חזוני של חיים מועד, ארבע שיעורי מיל, 12 קילומטר, וקולית לא קלטה, לא הגעתי לסוף הקולית, אבל את הצבי לא תפסתי. כשחזרתי לאחוריי אמרו לי שלוג מלך הבשן הייתה.
מי?
תניה אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי. פעם אחת נפתחה מערה תחתיי ועמדתי בגלגל עינו של מת עד חותמי. הגיע לי עד האף. כשחזרתי לאחוריי אמרו לי עין של אבשלום הייתה. ושמה תאמר אבא שאול ננף היה, ולכן זה הגיע לו עד החותם. עבדה לך, אבא שאול ארוך בדורו אבא, ורב טרפון מגיע לכתפו. רבי טרפון ארוך בדורו אבא ורב מאיר מגיע לכתפו. רב מאיר ארוך בדורו אבא ורבי מגיע לכתפו. רבי ארוך בדורו אבא ורב חייא מגיע לכתפו. רב חייא ארוך בדורו אבא ורב מגיע לכתפו. רב ארוך בדורו אבא ורב יהודה מגיע לכתפו. רב יהודה ארוך בדורו אבא ועד דליה. עד זה היה השם. דליה זה שמה של החכמים. מגיע לכתפו. פרשתבינה דה פומפדית, הרש"י אומר שם האיש, תוספות אומר בשם הארוך, ומביא רשב"ם, שזה לשון של פרנס. אז פרשתבינה דה פומפדיתה, קיילה לעד הדליה, הגיע לעד הדליה עד פלגי, עד חציו. וכולי אלמה לקבי, לפרשתבינה דה פומפדיתה, תחשוב שאולי הוא היה נמוך, אז תדע שכל הציבור הגיע לו עד חריצי, עד מותניו. אז אם ככה מוכיחה הגמרא שאבא שאול היה גבוה מאוד, ואם ככה, אם זה היה הגובה של אבא שאול, אז כמה היה גלגל העין? זה בעצם הלשון של הגמרא בפנינו. יש פה פירוש אחד של הבן יהוידע, יש פה את המהר"ל, צריך לראות בחידושי אגדות, אבל יש פה פשט שאומר המהר"ש, ואני מקווה שאנחנו מכוונים אל האמת בדבריו. אנחנו אבל מדברים על העיקרון של הדברים. המהר"ש בא ומסביר דבר כזה. צבי זה ביטוי של טהרה. לעומת מת, קובר מתים, זה ביטוי של תומה. וזה הוא אומר, הכוונה כי צד הטהרה לא תבוא לאדם, אלא בהתרחק יפה מצד השמאלית התומה. כמו שכתב בהפך, כתובל ושרץ בידו, הוא מדמה צד התומה לקובר מתים שנעשה אבי אבות התומה. ואומר, פעם אחת הייתי רץ אחר צבי, רצונו לומר לבוא לידי טהרה. הוא מדמה לה לצבי חיה תורה על שם הריצה בכל מקום, כמו הווה רץ כצבי. דהיינו שהצבי הוא דמיון הטהרה, היווה רץ מפניי, ולא יגעתיו לפי שהייתי רץ אחריה בקולית שעצמו תומה, שעדיין לא נתרחקתי מתומה עד שחזרתי לאחוריי, להתרחק מהתומה של עצמות הקולית, אז באתי לידי צד הטהרה. ואמר לי בדמיון קולית ועצמות התומה של עוג מלך הבשן, שהיה בא מצד התומה מן הנפילים בני שמחזאל ועזאל, כדאית במדרש. אנחנו עוד נראה את זה בגמרא בסמך א', אבל יבואר. הוא ממשיך להסביר למה השיעור הזה של ג' פרסאות, ולמה מדובר על אבשלום שבא מצד התומה מצד אמו, שהוא בן אשת יפת תואר, שאמר לחושי הערכי לדוד, מה הייתה מה נספת יפת תואר? והיינו שנפתחה מערת התומה תחתיי ועמדתי במקום התומה בגלגל עינו. ועל זה הוא אומר, עד חותמי, שהוא מקום שהנשמה התאורה תלויה בו, עד שחזרתי וכו'. ולכאורה המטבע לשון שימצא פה במערשה. אז ביתר ביור קצת, להבנתנו, בהשגה קצרה, יש פה בגמרא ביור מה בין דורות הראשונים לדורות האחרונים. בדורות הראשונים, כדי להשיג את הטהרה, יכלו להיכנס למקום התומה, ועם כוח הקדושה שבהם יכלו להשיג את הטהרה גם במקום התומה. באה הגמרא ומספרת, אבא שאול, שהוא נקרא גדול הדור, ארוך בדורו, ולפו מעלת קדושתו, הדור שבא אחריו, גדול הדור שאחריו, כבר לא הגיע, לא השיג את ראשו, הגיע עד כתפיו. לא הצליח להגיע למעלת הקדושה והטהרה שהייתה בו מעבר לכתפיו. וכן הלאה, 10 דורות. כאשר בדור האחרון כבר לא משיגים אפילו עד חציו. ויש שמה שאפילו פחות מחציו לא משיגים בדור בכוח הקדושה ביחס לגדולי הדור. ועם כל זה, אומר אבא שאול, כשבאתי להילחם בדבר של תומעה, חשבתי שגם אני יכול, נכנפתי אחריו, רדפתי אחרי התארה בתוך התומעה, עד שהתברר לי שאני לא יכול להשיג את זה, ויצאתי אחורה, פניתי לאחוריי. ואז הוברר שמדורו של אבא שאול, כדי להשיג את כוח התארה, את הקדושה, אי אפשר להשיג את זה על ידי כניסה בתומה, אלא הפוך, צריך לברוח ממקום התומה, לעקוף את התומה כדי להשיג את הקדושה. ולכן הוא בא ואומר, כשיצאתי, ובהגבלה אותו אבשלום, למה היחס של אבשלום? כי אותו אבשלום בא מאשת יפת תואר, ואבשלום הרי היה ראוי להיות מלך ישראל, אלמלא הקדים את המלוכה ורצה ליטול אותה שלא בזמנו. והוא רצה את נשאבי וכולי, שזה הכל סמל העין. ולכן הוא בא ואומר, שהייתי שקוע בעת חותמי עד מקום התארה. ואני חשבתי שאפשר להיכנס בתומה, ושוב הוברר לו שאי אפשר להשיג את זה בתומה, אלא הדרך היחידה להשיג את הקדושה זה ביציאה ועקיפת התומה, ודי למבינים.